אז אנחנו עם חברת הכנסת כבר מיום שלישי הקרוב, עורכת הדין טלי גוטליב, שלום וערב טוב.
מעניינים, מעניין שה-50 מיליארד שקלים שעברו לרשות לא הפריעו פה לאף אחד מהשמאל, וה-50 מיליון שקלים, מה זה כבר 50 מיליון שקלים שהשקיע בנט במבצר שלו בלי שום אישור שהופך את המקום שלו למעון, לא הפריע לאף אחד, אבל לא משנה, וגם לא הפריע לאף אחד שמרץ חייבת לקופה הציבורית מיליונים של שקלים שהיא לא תחזיר, והילד שקד חייבת היא במפלגתה לקופה הציבורית מיליונים של שקלים, אבל זה לא משנה, זה פשוט אבסורד מוחלט, ואני יכולה להגיד לכם דבר כזה. אני כידוע לא נושאת את הדגל לא של הדת, לא של החסידות ולא של החרדיות באשר היא. זה לא הדגל שעליו אני נשענת, אבל דבר אחד שאתם צריכים להזכיר ולומר את זה בפה מלא. אנחנו בבחירות הנוכחיות התמודדנו עם רפש, עם קטלוג, עם שנאה, עם השפלה, עם החלשה, שאי אפשר לסבול אותה על גבול האנטישמיות. רצו לזרוק אתכם במריצות לאן שהוא, השבו אותנו לנאצים, השבו את נתניהו לא פחות ולא יותר להיטלר, ואמרו שהוא להיטלר דרך אגב, זה אתם פשוט אולי לא מצויים ברשתות החברתיות שזה אין לתאר ואין לעלות על הדף, וגם אמרו שהוא שותף ויש לו חלק ברצח רבין. אז עם כל הכבוד, אנחנו באמת מה שהדגל של כולנו כמחנה ימין מאוחד זה מדינה יהודית ודמוקרטית, וככל שאני יכולה לאחוז את הדעה הפרטית שלי לדוגמה שקשורה לגיוס לכולם או שירות לאומי לכולם, זה לא האישו כרגע, כי האישו כרגע שאנחנו הולכים לקואליציה משותפת וכל אחד צריך לדאוג לקבוצת המיעוט שעל יסודה הוא הגיע לכנסת, וככה מפלגות הדתיות צריכות לדאוג לעצמם, ומי שישמע עם כל הכבוד במגבלת הסביר.
אז רגע, בוא נתקדם, כי דיברת על דגלים, אז בוא נדבר על הדגל שאיתו את רוצה ככה להיכנס ולהסתער על החקיקה בסוגיית המשפט. את עורכת דין ותיקה, וזה אולי אחד הנושאים שאת תנסי לקדם בהרבה מאוד תחומים. פסקת ההתגברות, את מדברת על זה הרבה מאוד בתקשורת, אנחנו שומעים מצד שני פחד.
כן, אני חייבת להסביר את זה.
כן, אז בואי תסביר.
תקשיבו, אני רוצה להסביר לכם משהו. שלאף אחד לא יהיה ספק שאני מונעת משהו שהוא לא טובת אזרחי מדינת ישראל. כי את המאבק שלי בבחירים ביותר במערכת המשפט, אני באמת עושה את זה בשלוש שנים האחרונות, ומשלמת על זה כל מחיר אישי אפשרי. מה שמניע את פסקת ההתגברות זה הרצון למנוע מבגץ לבטל חוקים. זה, אני שותפה לזה בדיוק כמו כל אדם אחר, שוחר הפרדת רשויות, וכל אדם שמבין שאנחנו הקובעים, הרוב קובע, הריבון קובע, המחוקק שעושה את זה בשם הבוחרים, הוא הקובע. פסקת ההתגברות, אם ככל שדעתי לא תשמע, מה היא אומרת? באיזה רוב אנחנו נוכל לבטל החלטה של בית משפט עליון שמבטלת חוק? מי זה בית משפט עליון שמבטל חוק בכל הכבוד? הסמכויות של שופט נקבעות בחוק יסוד השפיטה שקובע שאין לסמכות שיפוטית או לשופט אלא את מרות והוראות החוק. תהפוך את החוק הישראלי מקצה אחד לקצה הוא אחר, ולא תמצא הוראת חוק שמאפשרת להם ביטול חוקים. מה כן תמצא? תמצא את אהרון ברק שקנה לעצמו סמכות לפרש מה שנראה לו, לבטל חוקים כי הוא עליון מהמחוקק. הוא לא עליון מהמחוקק. ואם אני אחוקק פסקת התגברות, המשמעות שלה זה שאני נותנת תיקוף לסמכות של בגץ לבטל חוקים, ואני נדרשת אחר כך לאיזה רוב מיוחס בכנסת כדי לבטל את זה. עם כל הכבוד, הרבה יותר פשוט, לא תשמע דעתי, להוסיף עוד סעיף אחד, אם לא היה ברור לבית משפט עליון שאין כזה דבר סמכות שלא מנויה בחוק, כי כשלשופט אין סמכות, כל החלטה שלו היא בטלה מעיקרה, לא צריך לבטל אותה, זה בטל. ולכן אני אוסיף פשוט סעיף בחוק יסוד השפיטה, ופה אני פשוט מביאה את הידענות שלי לתוך המקום הזה, בדיוק כמו בחוקת הולנד, ואני אכתוב שלבטל משפט אין סמכות לבטל חוקים, הובא לציון גואל ושלום על ישראל. מאוד פשוט.
זה מעניין, כן, גישה פשוטה ואחרת שעוקפת את הסיפור הזה.
תקשיבו,
כשאנחנו מדברים רגע על מערכת המשפט, ואנחנו יוצאים אחרי שנת וחצי ממשלה או שנה ומשהו של קדנציה שבה ראינו יועצת משפטית. יועצת משפטית.
אל תתבלבל. אתה, אחרי שנה וחצי, שיש לך בחודשים האחרונים, ראש ממשלת מעבר, כן, שמי שנבחר אצלו במפלגה, הוא בוחר את אנשי המפלגה שלו. הם שרים למרותו, הרי אין שם פריימריז, כן, ככה זה עובד. מפלגה עם 20 מנדטים בלי פריימריז, כמעט 20 מנדטים בלי פריימריז. אף אחד לא מביע דעה שנוגדת את המולך, אז עם כל הכבוד, גם את הסכם הגז הוא כפה עלינו, בלי להביא את זה לכנסת, כי הוא חשב שאני ואתה מבוטלים, ואנחנו אופוזיציה שהיא לא אחראית, אז אין מה לשאול את דעתנו. אתם קולטים את הדבר הזה?
האם יהיה נכון לנהוג באותה מידה, למשל בוועדות, בהחלפה של יועצים משפטיים?
אתה יודע מה מדהים? שתמיד איכשהו כשהימין עולה לשלטון, הוא שוכח מה עשו לו. עכשיו, אני כשלעצמי מאמינה בגאוות יחידה מאוד מאוד, באופן מאוד מאוד גדול וחזק. אני לא נותנת שישפילו אותי, ואם משפילים אותי, אני מסובבת הלכי השנייה. אני תמיד תוהה, למה? באמת, אם נתנו לחברים שלי, כשהיו חברי כנסת, לדבר דקה בדוכן הכנסת, ומיקי לוי, ביור הכנסת, יתנהג אליהם בצורה מזעזעת, למה אני צריכה לתת להם יותר? למה? למה אם הם הדירו אותי מוועדות הכנסת? במשך שנה וחצי, ביטלו את נוכחות האופוזיציה וחשיבותה. למה שאני אתן להם יותר?
אולי בגלל שלפחות כך זה נראה, הם הרכיבו ממשלה בצורה לא דמוקרטית, הם לקחו 6 מנדטים הימין. ואם הכל התחיל בצורה לא דמוקרטית, אז הם התנהלו בצורה הזו. אבל בא עכשיו, באה קואליציה עם 64 חברי כנסת, שקמה בצורה הכי דמוקרטית, הכי נקייה, העם אמר את דברו, אז אולי ככה כמחווה של מנצחים, להגיד לא, אנחנו לא כאלה.
אני לא במילים האלה, רק רגע, שלא תתבלבל, אין לי שמחה לעד, כי הם לא אויביי, וגם כשאויביי נופלים בנפול אויביך, אל תשמח, נכון? זה לא שמחה לעד. אני רק רוצה להסביר לך שהגיע הזמן למשול, הגיע הזמן לשלוט. תראה מה קורה כשאתה טיפה מפגין חולשה. היום, כשהנשיא עושה את הפעולה המאוד מאוד קוסמטית הזו, שהוא מטיל על נתניהו, וואו, תודה באמת, להרכיב את הממשלה, כן? כאילו הוא הפעיל איזה שיקול דעת, הרי זה כל כך טכני, כי זה בהתאם למי שיש לו פוטנציאל להקים את הממשלה הטובה ביותר. אז באמת, הם ליצו בפניו, אם זה לא היה בפניו, אז זה היה בפני איזושהי החלטה עקרונית אחרת. אבל העז לומר באותו מעמד, שגם כתב האישום שהוא רואה בחומרה שמוגש נגד נתניהו. מי אתה, אדוני הנשיא, שאני למדתי באוניברסיטה בבר אילן לפני 27 שנים בערך, ולימדו אותנו את כלל הברזל, שנשיא הוא פרסונה א-פוליטית, א-פוליטית.
יאמר הנשיא להגיד שיש כתבי אישום נגד נתניהו, זה לא פוליטיקה, זה ציון העובדות.
תקשיב לי טוב, לא, פה אתה טועה ובגדול, ואני אגיד לך גם למה. בשנה וחצי האחרונות קיבלנו צוהר לבריונות הבלתי נתפסת של הפרקליטות שרדפה פוליטית ועשתה שימוש בסמכות שלה לרעה והגישה כתב אישום בלי לבדוק חומרי ראיות ותיק שוחד שבגינו בוסס כתב האישום, תיק כתב אישום ששימש בתעמולת בחירות בבחירות האחרונות שבגינם הימין הייתה הפיכה שלטונית בכלים משפטיים. כשאנחנו היום יודעים לומר לכם שלא היה אישור לחקור ראש ממשלה, שלא היה סיקור חיובי כמתת לשוחד, וגם לא היה ענות חריגה.
אז את מצפה מנשיא המדינה שיקח את כל זה בחשבון?
אני מצפה מנשיא מדינה, או מכל אדם שיש לו אינטליגנציה בראשו, או ידענות מינימלית בעולם המשפט, אחד שיודע דבר או שתיים על מה זאת רדיפה פוליטית, ואחרי שבכל אמצעי תקשורת, וכל מפלגה לא השתמשה בקמפיין בכתב האישום הזה, כי כולם מרכינים ראש בפני הבושה והביזיון הזה שיום אחד עוד תלמד. אוקיי, מישהו עוד יצטרך לתת על זה דין בחשבון לי ולך ולאזרחים. זה מה שיש לך לומר? מה, אתה מעורר ריב ומדון? ומי אתה שתביע על זה עמדה? בית משפט עליון כבר אמר את דברו בעניין הזה, אז תודה לך באמת הנשיא הרצוג שאמרת, אבל שאתה מקבל את החלטת בית המשפט בעניין. זה לא קשור אליך, זה קשור למי רשאי לבחור, מי רשאי להיבחר, וזה מעל הדבר הזה. כל התיאטרליות הזו שקשורה לממלכתיות, אתה מוכן שאני אסביר לך מילה אחת על דעתי האישית, מה עם ממלכתיות?
בשמחה.
ממלכתיות באה מהמקום של ממלכה. אם אתה רוצה שאני אהיה ממלכתית, המשמעות היא שאני צריכה לדאוג לממלכה שלי. ואם אני צריכה לדאוג לממלכה שלי, אני בהכרח צריכה לעשות את זה. לפעמים בתקיפות, ולפעמים בנוקבות, ולפעמים לקרוא לסדר, ולפעמים לכעוס, ולפעמים לשמוח.
את אומרת ההפך מהעדה הרווחת שממלכתיות זה להיות מתון.
חובתו של מי שעומד, מי שמייצג את הממלכה ככזו, צריך לנהוג עבורה בצורה המיטבית ביותר. כן, ולו תשמע דעתי גם בזה, בגלל שאני מכירה את החוק, אנחנו תוהים משפטנים רבים במה כוחו של בית הנשיא, וכל המוסד הזה, מה עומד מאחוריו, כי אנחנו רואים, אצלנו נשיא לא עומד בראשות הממשלה, והוא לא מחוקק חוקים, הוא נועם, יש לו מקומות שהוא נועם, לדוגמה, בתקסים מאוד מאוד מרגשים, והכל טוב ויפה, והוא מעניק תעודות מצוינות לחיילים, בוודאי ובוודאי.
מי לדעתך המתאים או הראוי או את ממליצה שהוא יחזיק בתיק המשפטים שכל כך קריטי אחרי כל הדברים שאת משמיע?
אני יכולה להגיד לך דבר אחד, אני מצפה מכל אדם שמאייש משרה ומציג את עצמו למשרת שר, צריך שתהיה לו ידענות שמתאימה לתפקיד. למה? ככה, כי זה כל כך חשוב, כל כך מורכב וכל כך מיוחד. אבל אני אומר לך משפט אחד לסיום, לא משנה מי יתמנה, אני אהיה יד ימין של הימין, ואני אביא את הצעות החוק שלי, ואני אשכנע אותם, ואני אמלצר אותם ואדברר אותם בצורה המיטבית ביותר, כך שכל שר שיהיה בקדנציה הזו, אני אעזור לו לחולל פה רפורמה כזו לתפארת מדינת ישראל, לא פחות.
טוב, עוד לפני שעורך הדין אליעד שרגא יגיע לבגץ עם סוגיית מינויו של אריה דרעי לשר,
שיהיה לו בהצלחה, לא יעזור לו. אין קלון. עכשיו, רק עוד משפט אחד אני אגיד לכם, בסדר? Okay. כל זמן שאין קלון, אין קלון. קלון זו הכרזה בשעת גזר דין, בסדר? ולכן, מה לעשות?
הגם שבית משפט אז רמז שהנושא הזה נתון לשיקול דעת?
מספיק עם הרמיזות הללו, מספיק עם ההטלות אימה הבלתי מבוקרות הללו בכל מיני החלטות של בית משפט עליון. בית משפט עליון לא צריך בכלל להתערב בסוגיות פוליטיות. הזכות להיבחר והזכות לבחור זו זכות יסוד לא פחות שעומדת בבסיסה של הדמוקרטיה. כשלעצמי יש תקופות צינון שקבועות בחוק מי יכול להתמנות ומי לא. כמה זמן עובר וכמה שנים עברו וקלון עבר או לא עבר. כל זמן שדרי עומד בקריטריונים האלה, זה המצב, זה רצון הבחור, ובזה זה נגמר. ככה פשוט. כי אתה יודע למה? עורכת
הדין טלי גוטליב.
אתה יודע למה? רק אני אגיד לך משפט לסיום. No. יודע למה? כי הרוב קובע, הרוב חוקק, וזה החוק. מאוד פשוט.
פשוט. נאחל בהצלחה יום שלישי כניסתם של חברי הכנסת החרדי, החדשים, סליחה, יציאתם של חברי הכנסת.
החרדים, בדיוק.
גם החרדים וגם אלה שיוצאים, רבים שעוזבים את הכנסת. חלק באו היום כבר ככה להרוז. הכנסת תשנה את פניה ואת תצטרפי שורת חברי הכנסת החדשים, נאחל לך בהצלחה, תודה, ערב טוב.
בהצלחה, תודה רבה.